שלום ערב טוב. בשבוע שעבר התחלנו את ההדגמה של הגריד על המהפכה של רב חיים. האמת, אפשר לשבת פה שבועות, כי הוא, מה שהוא עושה בדוגמאות פה, הוא פשוט מביא כמעט את כל החידושים של רב חיים שהוא מכיר. אז מה שאני מציע שנקצר, אני רוצה בעיקר להדגיש הערב שתי נקודות. אחת נוגעת שמסתכלים בדברים שהוא מדגיש פה כל כך, הוא חוזר עליהם, על המהפכה, על החדשנות של רב חיים. אפשר לראות כמעט הייתי אומר, מדוגמה לדוגמה, תיאור איך המרכז הלימוד עובר מהוראות מעשיות ליצירת עולם של מושגים. ככה למשל, כשהוא מדבר על שטרות, מה שעסקנו בשבוע שעבר, עד רב חיים מבוסס היה עניין זה על כללים טכניים של כתיבה וחתימה, שהם מחיצוניותו של השטר וצורתו מצד אחד, שזה נוגע לצדדים המעשיים, איך כותבים שטר באופן מעשי, איך הוא נכתב, ולעומת זאת מה עשה רב חיים? הסיט את הצד הטכני מטיבורו של העניין, במקומו הכניס תכנים אידיאליים, קונסטרוקציות טהורות. הדוגמה הבאה, הלכות תפילה. מה היו לפני רב חיים, אני קורא? מי היו הלומדים שעסקו בהם? מי התעמק בהם? הלא נדחו לדרגת פסקי דינים בשביל בעלי בתים, שמקומם בקיצור שולחן ערוך, חיי אדם ובגיליונות לוחות בית הכנסת. מי התעניין בנוסחאות התפילה וכו'. לעומת זאת, מה קורה בעקבות המהפכה? אז הוא מתאר קר נרחב של חשיבה הלכית, הפשטה דקה מן הדקה, הגדרה דייקנית וניסוח קפדני מסתרע לפנינו. ריבוי מטבעות ברכה ותפילה משקף שינויי יסוד במושגים הלכיים. איסור ויתר, אותו דבר, זו דוגמה שמניח שרבים פה שמו כבר באנגלית. מה היה איסור ויתר לפני רב חיים? Pots and pans. בטח אתה מכיר את הביטוי הזה, לא? Pots and pans, זה כתוב פה בעברית. בני תורה היו נוהגים ביטול, במחאות כפולות, ביטול, ועוסקים בהוראה, רק הם מתקשרים לרב ועוסקים מקצוע עוד פעם. זה הצד המעשי. מי ניחש כי יבוא יום, עניינים אלה ישתחררו מכבלי עובדתיות, מספירי חוץ וסברות בלבטיות ויעשו דברי הגות מופשטים. וכולי. יש פה קו מאוד בולט שעובר מדוגמה לדוגמה, שהאמת שהוא משקף איזשהו שינוי עמוק, וכבר האמת עסקנו בזה בשנה שעברה, אפשר לקצר, רק לפחת איזה סיכום, בכל התפיסה של מטרת הלימוד ושל תכני הלימוד, מתפיסה של התורה כמערכת של צווים, של נורמות, שאם כך תופסים את התורה אז צריך ללמוד מה לעשות, ללמוד כדי לעשות, זה הופך להיות מקור למושגים. בשנה שעברה השתמשתי בביטוי שהקדוש ברוך הוא בני הבריסקאים הוא לא מחוקק, אלא הוא מהנדס. אתה רוצה ללמוד את החלקים של המכונה הזאת שנקראת ההלכה, שהם בעצם התוכניות הסודיות של הבנת העולם. מטרת הלימוד הוא לא ללמוד מה לעשות. מטרת הלימוד הוא להבין את האופן הנכון שבו ניגשים למציאות. והתורה מלמדת על כך, וזה עכשיו המשמעות של הביטוי, שהתורה קדמה לעולם. כלומר, התורה לא קיימת כדי לצוות את בני אדם, היא קיימת כדי להיות התוכנית של העולם. זה על רגל אחת הבסיס שיש כאן. אני יכול להגיד שאחד מהנגזרות של שיטת לימוד כזאת, לפעמים אני קיבלתי על זה דברי תוכחה חריפים מהרב עמיטל, זה התעסקות בכללים וחוסר התמצאות מוחלט בפרטים. ואני אגיד את זה בצורה הבאה, פעם התארחתי בביתו של הרב עמיטל, ובמהלך הסעודה, אז היה זה נושא למדני, האם שחיטה צריכה להיות דווקא בבעלים, לכתחילה. ואני ציינתי שיש על זה דיון במנחת ברוך, שזה ספר של אחד מגדולי אליטה שבמאה ה-19, רבי ברוך קרינקר, ככה היה שמו, הרב של קרינק, בבוך קרינקר. רב עמיטל אמר לי מילים שעד היום אני לוקח איתי, הוא אמר לי, כן, מי שגדל מסורת בריסק מספיק לדעת שדנו בזה, הוא לא צריך לדעת בפועל מה הראיות ומה אמרו. כלומר, כאילו החקירה או ידיעת השאלה הופכת להיות העיקר, תכלס מה לעשות, כאילו לא יודעים, כן. סיפר לי ארי זיבטובסקי, שאתם מכירים את הדמות הססגונית שלו ולחברים שלו גם, שפעם הגיע לפה לארץ הרב צבי שכטר, אחד מהתלמידים של הרב סולובייצ'יק, והוא לקח אותו לרב מחפוד, ובדיוק מישהו בא לרב מחפוד שוחט עם סכין, שעשה בדיקת הסכין. אז הרב מחפוד רוצה לכבד את הרב שכטר, אמר, נו בבקשה, הרב יבדוק. הרב שכטר אמר, אני לא יודע איך בודקים סכין. אז הרב מחפוד הסתכל עליו כאילו זה מארץ מוחלט, אומר לו, במה אתה רב? שתדל לחזור על חקירות, כאילו, זה באמת, זה גם זה כלול בעסקת חבילה הזאת. היה בריסקאי אחד, שאני חושב שטוב להעלות את זכרו, אדם מאוד גדול, שהיה התייחד בעולם של בריסק, הוא ידע את הפרטים. זה רבאון סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, שממש ידע כל סעיף קטן בכל מגן אברהם. אבל הוא באמת היה מיוחד, הוא היה מאוד מאוד יוצא דופן בעולם של הבריסקר. אני יכול גם להגיד שאצלו היה מחיר לכיוון ההפוך, כלומר הוא היה מאוד מאוד בתוך פרטים ופחות עם המעוף. בכל מקרה זה מאפיין מאוד גדול. הדבר השני שאני הייתי רוצה להוסיף, שהוא לא מופיע פה, והאמת היא הוא לא היה יכול להופיע בחיבור שמתאר את הבריסקר הזה תאורים, ואני חושב שהוא נכון על הגריד עצמו, וזה דבר גם שאני מזדהה איתו מאוד, לכן אני רוצה לדבר עליו טיפה. הוא מתאר פה איך ההלכה הופכת להיות מקור להמשגה, לתפיסה מושגית של התורה. הגריד עצמו הדגיש, וזה אחד מהדברים המיוחדים שהוא הכניס לתוך העולם של בריסק שלא היו בו לפניו, שהתורה, ההלכה היא גם המקור להגות ולהשקפה ולערכים ולתפיסת עולם. כלומר, תפיסת היסוד שהנחתה אותו, ודיברנו על זה בלבת התורה, אני חושב, נדמה לי, אתם לא זוכרים, נדמה לי שדיברנו על זה, תפיסת היסוד שהנחתה אותו היא שההלכה, כאמור, דיברנו קודם, הוא הרי אתה לא לומד כדי לדעת מה לעשות, וזה לא רק מציאת מושגים, זה גם הבנייה של תפיסת עולם. הרב סאקס, ה-Chief Rabbi בלונדון, מתאר במאמר שקראתי בפרי איתו, שכשהוא היה סטודנט בשנות ה-60 הוא חיפש תשובה לשאלה של מה זה הגות יהודית, מה הופך רעיון ליהודי, רק זה שיהודי יצר אותו? הוא נשאל את זה בצורה חדה, האם הסרטים של וודי אלן הם קולנוע יהודי? כי וודי אלן יהודי, הוא מאוד יהודי כידוע, כן? כלומר, אני יכול להגיד שלפני, לא יודע כמה שנים, הייתי בארץ בסרט של וודי אלן, והישראלים צוחקים במקומות הלא נכונים, כי הם לא מבינים את הבדיחות, הם לא יודעים מתי זה בדיחה ומתי לא, כי ההומור היהודי של וודי אלן, הניו יורקי, אין להם. צריכים לכתוב להם, כאן צריך לצחוק. אבל כלומר, מה הופך דבר ליהודי? כי יהודי אמר, שפינוזה זה יהדות? קולנוע יהודי לעזרה קסרטים של מעלה, לא יודע, זו שאלה, כן, כלומר, אז הוא הלך להסתובב בעולם ושאל הרבה אנשים, והוא בין היתר הוא מתאר שהוא הגיע לניו יורק, והוא הלך אני לא זוכר כבר את כל האחרים, אבל הוא הסתובב בין הגדולים של ניו יורק, והוא גם מתאר איך הוא מגיע ל-YU, והוא הולך זה 68 אני חושב, והוא הולך לרב סולובייצ'יק אחרי השיעור ושואל אותו, והוא במילים חדות אומר לו, הדבר היהודי האותנטי זה היה תורה, ההלכה שניתנה בהתגלות בסיני, אתה רוצה לדעת מה עם עולם הרעיונות היהודיים, תחפש את זה שם. עכשיו זה כמובן דורש הפשטה, זה דורש פעולה מאוד, היום קראתי לתלמידים שלי איזה מכתב של הגריד, ששם הוא מדבר על הדרישה והחקירה העצומה שזה מחייב, זה דורש מאמץ, אבל זה נמצא שם, וזה הצד הבא, שהוא מעבר למה שיש כאן. חוק, כאן נגמר...
השבוע ה-YU מקיים כנס על זה, מהם הערכים היהודים?
כן, בניו יורק או פה?
כן.
בסדר, שאלה טובה. מעניין מה הם יגידו, מה התשובה?
השתתפות שמולי בתיה. YU ושמולי בתיה.
בכל אופן, אני מציע שנעבור לפסקה הבאה, נסתפק בכל הדוגמאות האלה ונעבור לחטיבה האחרונה בתיאור העולם של בריסק, שזה עשרת הדיברות של בריסק. הגריד עובר פה לזה פסקה שמתחילה מצוות השם ברא מירת עיניים, והוא אומר כך, זהו חידושו של רב חיים בעולם ההלכה והלמדנות. אני מקווה שהוא מתיישב פה על הלב, לא דווקא ללמוד ככה אבל להבין את השיטה. ואז הוא אומר, תוצאות שיטה חדשה זו רבות הן ואי אפשר לפורטן, נעמוד כאן רק על אחדות מהן, והוא הולך כאן במונה 10 דברים. כשאני אמרתי לפני שנים את המסה הזאת עם אבא שלי, אני זוכר אותו מאיר, שזו נראה לו גוזמה באלמה. כלומר, הוא הולך לייחס פה כל מיני דברים ותכונות לבריסקאים, ואני זוכר אותו מאיר שהוא לא חושב שזה דווקא מיוחד להם, הרבה מהדברים שנאמרים כאן, אלא שהם יכולים להאמר גם על בעלי גישות אחרות ללימוד. ועל השפה שמשה שלח לי מייל שהוא מצא בבלוג של מלך שפירה. בלוג, ספר ובלוג, ששם יש ציטוט של קטע של מכתב של מלך שפירה שהוא כותב הרבה על הסרידש שהוא פרסם, שליד זה בעל הבלוג שם תמונה של הרב סולובייצ'יק בכובע לבן וחליפה בהירה רוקד עם מצוותנצים עם איזה קלה, כאילו האופנה שם הייתה באמת מעניינת. ובסרט מביאים את התמונה הזאת ואומרים הוא שם פס על הקפוטו וכזה. אז השריד יש כותב על המסה שלנו כמעט אותה מילים של אבא שלי, רק יותר חריף. השריד יש שם כותב, אני מקווה שאני מצטט מדויק, תתקן אותי אם אני טועה, הוא כותב שהוא קרא את המסה והיא באמת כתובה יפה והיא מסה שמנוסחת בבהירות, אבל הוא אומר, אפשר, יכול להיווצר הרושם מהמסה הזאת שחס ושלום התורה ניתנה בהר סיני לרבי חיים מבריסק ולא למשה רבנו. וזה אכן די נשמע ככה פה. ובכל זאת אני דווקא רוצה כתב הגנה קטן. וכשאני מסתכל על כל 10 הדברים האלה, אני חושב שגם פה יש חוט שהוא בריח התיכון שעובר מאחד לשני. וזה כן נקודה יסודית שדעתי כן מאפיינת את בריסק. וזה שהם כולם תכונות שמאפיינות שיטות של הבנה, במיוחד של ניתוח אנליטי, כלומר שהדבר מוסבר מתוך עצמו, לעומת שיטות אחרות שהן בנויות על יסודות אחרים. השיטה הכי ברורה שהיא שונה במהותה זה שיטת הידע, אתה רוכש הרבה ידע. אני חושב שנעבור על התכונות, נתחיל היום ונראה מה נספיק, אפשר עוד בשבוע הבא אפשר לראות את זה. אני רוצה רק להסביר טיפה על המתח או ההבדל בין הבנה וידע. אני חושב שהמתח הזה לא מתחיל בבריסק במאה ה-19 מושתות אחרות, הוא חוזר אחורה מאוד מאוד עמוק, כשכבר בתוך יבנה אפשר לראות את המתח הזה. ואני חושב שקטע שמבטא את זה באופן נפלא זה בספרק במדבר, יש פה נכון? יש פה מתרשי הלכה? בספרי במדבר יש את המלמה, אז יש בה תורה שלמה, תורה שלמה, תורה שלמה. אני אגיד לכם על מישהו ימצא את הספרי של וילי, בספרי במדבר בפרשת חצוצרות במדבר י' יש שם מחלוקת בין רבי עקיבא ורבי טרפון, האם כהנים בעלי מום יכולים לתקוע בחצוצרות. רבי עקיבא אומר שהם לא יכולים. ומה המקור שלו? הוא עושה גזירה שווה. נאמר כאן כהנים, ונאמר להלן כהנים. מה להלן תמימים ולא בעלי מומים? אף כאן. אז זה מופיע, זה נמצא פה, מצאתם? בואו נראה אם זה פה. ספרי. כן, הנה, תודה. הנה כאן, הנה, אקריא לכם. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות. למה נאמר? לפי שהוא אומר, ואם באחת יתקעו, שומעני אף ישראל במשמע, תמוד לומר, ובני אהרון הכהנים, בין תמימים, בין בעלי מומים, דברי רבי טרפון. רבי עקיבא אומר, תמימים ולא בעלי מומים. נאמר כאן כהנים, ונאמר להלן כהנים. מה הכהנים האמורים להלן, תמימים ולא בעלי מומים? אף כאן תמימים ולא בעלי מומים. תשמעו איך הדיון מתפתח. אמר לרבי טרפון, עד מתי אתה מגבב ומביא עלינו עקיבא, ומוריד לו גם תסמיכה, איני יכול לסבול, כאילו, I can't stand you, כאילו, אתה מעצבן, אקפח את בניי, אם לא ראיתי, שמעון, אחי אמא, שהיה חיגר ברגלו, שהיה עומד ומריע בחצוצרות. אני אעשה קצת להסביר את הדברים, הרקע הדמויות. רבי טרפון הוא כהן, שעוד ראה, כך הוא מעיד פה, עוד ראה את בית המקדש עומד כנגד, וגם רבי עקיבא חי לפי הידוע בזמן הבית, אבל באותו זמן הוא לא היה בית המקדש, הוא היה איזה רועה צאן. וכשנכנסים קצת לעולם של יבנה, שזה דור שבעקבות חורבן, שחורבן הרי ממית איום, מביא איום לא רק על הקיום הפיזי הלאומי, אלא גם על התורה, על הרוח. ובדור של יבנה, הדור הזקן יותר, שזה רבי טרפון, רבי אליעזר בן הורקנוס, הם בעלי המסורת, רבי אליעזר, שלא אומר דבר שלא שומע מרבותיו, הוא הצינור הקישור לעולם הישן. אני אומר במילים אחרות, בדוגמה כאן, רבי טרפון מביא ידע, הוא פשוט ראה את זה. איך הוא יודע? כי ראיתי, למדתי. כן, בעלי ידע, לשון המחשבים, האינפוט והאוטפוט יוכלו אותו דבר. אני ראיתי בעל מום תוקע בחצוצרות, אז עכשיו תשאל אותי בעל מום יכול, התשובה היא כן, כי ראיתי. כנגד רבי עקיבא, שהוא הצעיר שבחבורה, אני לא יודע בגיל, אבל הוא נכנס לחבורה, הוא לא בעל מסורת. רבי עקיבא בא מחוץ לעולם הרבני, הוא לא היה לו בן של רב וכו'. ורבי עקיבא דרכו היא עולם המדרש, שהיום הרבה חושבים, לצערי, בגלל הריחוק שלנו מהשפה של המדרש, זה מין שפה טכנית כזאת שמזיזים פסוקים, אבל שפת המדרש היא שפת ההבנה. תקחו את הדוגמה כאן, מה רבי עקיבא, מה המתח ביניהם? בטלפון אומר, אני ראיתי. מה רבי עקיבא אומר? הוא לא ראה כלום. ורבי עקיבא הולמדן, הוא מבין. מה הוא מבין? שאם התורה אומרת כהנים, והוא מבין שכהן הוא תמים ולא בעל מום, אז רבי עקיבא מסיק מההבנה שלו מה צריך להיות הדין. וזה כל כך מרגיז את רבי טרפון, כי זה נגד מה שהוא יודע. כלומר, כל השיטה מרגיזה אותו, כמו גם הסיפורים על רב חיים, שאת הידע שלו רכש מהבנה, לא מידע. תשמעי את ההמשך, ההמשך הוא יפה. רצה עכשיו, בסדר, כן.
מה שאני רוצה להגיד זה שלפעמים הידע, ההבנה הוא לא הכרחי. זה מה ההבנה, לא הכרחי, אז כאילו, זה בסדר שאתה...
זה נהדר. כמו כל את אומרת, להיות בעל הבנה, כלומר, הסיפורי הרב חיים, לא יודע אם סיפרתי פה, אבל אפשר קצת. סיפרתי. צריך להיות עם הבנה, אני כבר לא זוכר מה אני מספר למי, אבל צריך להיות עם הבנה מדהימה, כלומר, עם ביטחון עצמי, שההבנה שלי נכונה, כדי לגזור מזה ידע. אבל גם ברכה, על משקל הדברים שלה, לפעמים אתה לא יודע מה שאתה יודע. תקראו את הסיפור הזה. אמר לו רבי, אמר לו, הן, רבי עקיבא אומר, באמת אני בטוח שראית. אבל תשמעי את השאלה. שמה בראש השנה וביום הכיפורים ביובל? אולי ראית את זה במקום שלא צריך כהנים, שלא כתוב בתורה כהנים, שזה בראש השנה וביום הכיפורים ביובל, שתקיעת שופר שם כתוב במשנה בראש השנה, שהיו גם תוקים בחצוצרות וגם בשופרות, אבל להיות עיקר מצוות היום בשופר, וכן השופר מאריך, אז שם אפשר כהנים בעלי מום? אמר לו, העבודה שלו בידית, וואו, אתה צודק. אשריך אברהם אבינו, שיצא מחלציך עקיבא. טרפון ראה ושכח. הוא יגיד את זה במילים הכי פשוטות, בגלל שהוא לא היה מצויד בהבנה, הוא לא הבין מה הוא רואה, כלומר, לא שהוא שכח. הוא לא ייחס משמעות לפרט, שזה דווקא בראש השנה. עקיבא דורש מעצמו ומסכים להלכה. כל הפורש ממך, כפורש מחייו. זה כמעט כל הסיפור. של שיטות הבנה מול שיטות ידע. שיטות ההבנה מחליפות צורה ופושטות צורה מתקופה לתקופה. בזמן רבי עקיבא ההבנה היא דרך עולם המדרש, בזמן רב חיים מבריסק זה דרך היכולת להמשיג. זה שיטת הבנה. שיטת הידע לעומת זאת היא פועלת באופן אחר. אבל פה אני רוצה להוסיף, ובזה אני אסיים להיום, את הדברים נראה בפעם הבאה, שצריך לדעת, זה לא מתח בין הליטאים והפולנים. למרות שזה על פניו כך, הפולנים הם בקיאים עצומים, והליטווקס הם עמוקים, נגיד. זה לא ככה, כי צריך לדעת שזה כבר מתח פנימי בתוך העולם של ליטא עצמו, בתוך וולוז'ין, וגם על זה הרב ויינברג כותב בהמשך אותו מכתב, שהוא מחווה את דעתו על רב חיים. וזה, הייתי אומר, שהדמות של רב חיים, כאמור, היא באמת נציגות מובהקת של מן רבי עקיבא המודרני, שבא להבנה עמוקה, אבל בעולם של ליטא היו גדולים שהיו בעלי ידע עצום, והם השתמשו בידע כדי להבין. וזה בעיקר זמותו של הגאון מווילנה, וספציפית בתוך וולוז'ין זה היה נציג מוולוז'ין. שיצגו אידיאל אחר, אידיאל של ידע עצום, אידיאל של ידע שנועד לא רק בלשון שתיארתי קודם, שיהיה לי input output, שאלתי שאלה, אני כבר יודע את התשובה לפני ששאלת, אלא שהידע הוא כוח מסביר, כי הידע הוא מסוגל, ופה בעיניי אחד מהבעיות של בריסק זה שהם לא מספיק עובדים עם הידע המסביר, שמי שגם ייצג שיטה של ידע מסביר זה התפיסה המדעית של הלימוד, שמה היא בעצם אומרת? יש לך קטע לא מובן? אם אתה תדע את הנוסחים אז יש לך הסבר, אין בזה שום חפ, כן? לכן חושבים שזה משעמם, ככה חושבים בישיבות, כאילו שהמצווה היא שיהיה מעניין, כן? אבל צריך ידע, אבל ברגע אני גם אגיד מה קורה בשיטת הבנה, ברגע שאתה יודע שיש נוסח אחר, זה לא שיש לך תשובה לשאלה, אלא אין לך שאלה, כי אתה פשוט בנוי על ידע לא נכון, אבל צריך ידע כדי לתת תשובה כזאת, שבאופן מאוד מאוד דומה מבחינה מתודית, עבד הגאון מווילנה, שרכש ידע, אבל הידע שלו הסביר דברים. זה לא הזמן עכשיו להסביר כאילו מה כל המהפכות שהגר"א עשה, אבל יש תיאור אחד פשוט מדהים אצל אחד מתלמידי רוחאי מוולוז'ין, שהוא מתאר איך למדו בווילנה לפני הגר"א ומה הגר"א שינה. בווילנה לפני הגר"א היו לומדים משאר שולחן ערוך, ואחרי זה גם יכולים ללמוד את הגמרא שהשולחן ערוך דיבר עליו. כי מה הייתה התפיסה? תלמד הלכה מהשולחן ערוך, וכשאתה לומד גמרא בעצם מה אתה עושה שם? מפלפל. בא הגר"א וחידש חידוש עצום. תלמד את הגמרא עם הראשונים ואז תפסוק. במילים אחרות, הוא שינה את כל היחס בין חלקי הלימוד שאתה לומד ומצאים את המסקנה. אז אתה יודע את המקורות. עכשיו, כשהגר"א בא להסביר רמב"מים, זה דרך גילוי המקורות שלו, דרך שיטת העבודה שלו, ומי שמעל כולם מציב את הדברים בצורה בהירה פשוט, הוא כותב, הגר"א לא מסביר את עצמו בדרך כלל, פשוט עובד. זה הנציב מוולוז'ין בהקדמה לעמק שאלה. כשהוא בא להסביר למה הוא רוצה לכתוב פירוש על הגאונים, למה צריך לדעת גאונים, אז הוא לא נמצא במקום ההיסטורי של נגיד מדעי היהדות, כי צריך לדעת את התקופה, כי אני היסטוריון של ההלכה, בכלל לא. הנציב כותב את המילים מאוד פשוטות, את הדבר הבא, הוא אומר, הרבה מלומדי הרמב״ם הם משווים את הרמב״ם לגמרא שמפרשים אותה, והנוסח שלה היא הנוסח של ראשוני צרפת, רש"י ותוספות, והם מגלים פסתירות או פערים, ואז הם מפעילים את כוח הפלפול. אבל אומר הנציב, אם אתה רוצה לראות, להבין רמב"ם, אתה צריך להשוות אותו לגמרא שעמדה לפניו. איפה אני אמצא את הגמרא הזאת? אז הוא אומר, דעתו, נמצא את זה בגאונים, או לשון אחרת, הנציב אומר, לידע יש כוח של הסבר, הוא הופך את הדברים לפשוטים, הוא גם מוחק את השאלות, בדבר הזה התכונה שלו דומה לגמרי לכוח של ההמשגה. שההמשגה כאמור שהיא מתחת מבפנים, היא לא מתרצת אלא היא מנתחת, והניתוח מוחק את השאלה. כן, במובן הזה אני חותם, יש פה מאפיין גדול של שיטת הבנה מול ידע, אבל צריך לדעת שלידע יש כוח מסביר גם כן. אני יכול לפחות לומר שבעולם שלי מי שהכריע את הקף, כמו זה פשוט סיני בוקר הרים, מי שהכריע את הקף שהסיני היום כל אחד יכול להיות וצריך להשתמש בו כדי לעקור את הערים, זה סוכן הידע הכי נחמד בעולם שקוראים לו המחשב שלי, כן, מי קומפיוטר, ככה קוראים לו. מי קומפיוטר מזמן הכריע את הקף, שהיום למשל אין כמעט לדעתי מי שיכול להגיד אין לי גישה לנוסחאות, אני לא יודע, מה אתה תכנס במקלדת שלוש דקות, אתה רואה את כל, אתה רואה את כתבי היד. כאילו, מה, במובן הזה הוא ספק ידע עצום בצורות שהוא משנה לחלוטין את המרקם הזה בין הסיני לעוקר הרים. בכל מקרה, מה שאני מציע כקריאת כיוון לפעם הבאה, שקוראים את עשרה דברים, זה, אני חושב שרובם, ברובם המכריע, הם מאפיינים שיטת הבנה. אז נכון הדבר שאולי לא רק הבריסקרס מבינים, יש עוד שמבינים. גם חלק מהדברים פה נכונים גם על אפשטיין, שתדעו. חלקם, לא כולם. אז בעזרת השם פעם הבאה נעבור על כמה מהדברים פה, ואני מקווה שבזה נחתום סוף סוף את הדיונים שלנו על הבריסקרים. בסדר? ונעבור לתפילים.